ואנחנו בעמוד קופחת בפרק ד', ואנחנו מזכירים מהו הבסיס של המאמר שמתוכו אנחנו קוראים, המאמר למהלך הידיעות בישראל. המאמר מראה לנו כיצד ההיסטוריה האנושית הינה הזירה שבה נפגשות שתי אידאות, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, בחיבוק ומלחמה כאחד. זאת אומרת, יש לפעמים התאמה, הרמוניה, בין שתי האידאות, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, ולפעמים האידאות האלה מתנגשות ומתגוששות זו בזו, באופן שמה שקורה הוא שהאידאה הלאומית מבקשת לקנות אוטונומיה, מתנתקת מהאידאה האלוהית, ואז מתחילות הצרות. זה פחות או יותר מה שראינו עד עכשיו, נכון? גם ראינו שבאומה הישראלית, באופן עקרוני, המיזוג בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית אמור להצליח, שלא כמו אצל האומות ששם הוא נועד על פי הטבע לכישלון. אבל בעם ישראל, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית פועלות כאחד, כנשמה, כנשמה וגוף. עד כאן זה ברור. תיארנו את המצב בראשית התהוות האומה, פחות או יותר בימי אברהם, בימי היווצרות האומה והחיבור בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, זה דור המדבר. ראשית הנפילה של האידאה הלאומית בימי בית ראשון, למרות פיקים של עלייה בימי שלמה המלך במיוחד, ובעצם הפירוד המוחלט עד כדי השבירה של הכלי הלאומי והסתלקות האידאה האלוהית. השבירה של הכלי הלאומי היה חורבן המקדש והמדינה והמלכות יחד עם גלות, והסתלקות האידאה האלוהית כי לא היה לה לאן להעיר, ואז מה שחכמים מכנים בשם סילוק השכינה התרחש עם חורבן הבית הראשון. עד כאן ברור? טוב, אם זה כך, אנחנו יכולים עכשיו לקרוא שוב את הפסקה הראשונה של פרק ד', שאותה כבר קראנו בשיעור הקודם עם זיכרוני איננו מטעני, ועם כל זאת נשוב לעניין. כאשר שר רוח אלוהים על האומה, בהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, נתחייבה חובת גלות. מה בעצם גרם לגלות? זה שהתכונה הלאומית התנתקה ממקור חייה. זה הביא לסור רוח אלוהים מעל האומה, נכון? איך זה מובן באופן רציונלי? זה הרב מסביר בישראל ותחייתו, פסקה ב', שכאשר אין לאומה אידיאלים עבורם להילחם, אז באופן טבעי היא נופלת. גם אם יש לה יתרון טכני, אסטרטגי, צבאי או כלכלי אפילו, באופן פורמלי, אבל למעשה אין רוח שתחזיק את כל הכלים האלה, ואז הכלים נשברים. עד כאן ברור.
מאיפה המקורות לעניין הזה שדווקא התכונה הלאומית, המקורות שאומרים שיצאנו לגלות זה בגלל סיבות דתיות, עבודה זרה, שפיכות דמים,
גילוי עריות. אתה אומר סיבות דתיות. עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. ואני שואל שאלה רציונלית. מדוע שעבודה זרה תוציא אומה לגלות? או שפיכות דמים או גילוי עריות. אני רוצה אפילו להוסיף יותר מזה. מדוע שעבירות תוצאנה לגלות? מה אתה אומר?
מפורש בפסוקים.
היא מפורש בפסוקים. כלומר, הפכת להיות כך כתובניק. כן? כלשונו של הרב אשלג זצ"ל שאומר, כשהיו אומרים כך כתוב, היה אומר אתה כך כתובניק. אבל כלל גדול למדנו מרבותינו שלא בגלל שדבר הוא כתוב הוא אמת, אלא בגלל שהוא אמת כתבו את זה. ולכן אנחנו צריכים לברר מה יסוד האמת שיש מאחורי האמירה שאתה מייחס לפסוקים. כן, זה כך שזה כתוב בפסוקים לא עונה לי על השאלה. זה רק מגדיל את השאלה. למה כך כתוב בפסוקים? מובן? טוב. התשובה היא שכל עוד העבירות הן עבירות של יחיד, אין הן מערערות את הלכידות הלאומית. נגיד כך, במדינה שבה יש מיליון עובדי עבודה זרה, ומיליון שופכי דמים, ומיליון מגלי עריות, עדיין אין סיבה להגלות את האומה. משום שהמשטר המדיני בנוי על דחייה של העבירות האלה. כלומר, אם תשאל את מלך ישראל ואת ראשי המדינה, תגידו, אתם בעד מדיניות של עבודה זרה? יגידו, מה פתאום? אנחנו נגד. אז מה, למה אתם לא מטפלים במיליון עובדי עבודה זרה שיש לכם? אין לנו כוח. אבל אנחנו באופן עקרוני נגד. אבל כאשר הכלי הלאומי משמש לעבודה זרה, לגילוי עריות ושפיכות דמים, אז המשכת קיומו זה המשכת קיומן של העבירות. ולכן, במקרה כזה, צריך לשבור את הכלי הלאומי. מובן? זה ההסבר מאחורי הדברים. זה לא סתם. כן? כי אם לא, אז תופך את ההנהגה האלוהית למין פנקסנות. יש כך וכך חובות בחשבון שלך, לא, מגיע לך עונש. איזה עונש? לא, כמות העבירות. מגיע לך שיחריבו לך את המקדש. אז זה קשור אחד לשני. אלא הכוונה, המקדש והממלכה המחזיקה את המקדש הזה, לפעמים מפרנסים את העבירות, לפעמים מתנגדים אפילו פסיבית לעבירות. כשיש התנגדות ממסדית לעבירה, אז הממסד איננו נפגע כלל. מה שאין כן, כאשר הוא המקור בעצמו להשחתה הזאת. עד כאן ברור? בסדר. טוב. אז זה מה שאומר כאן הרב. כאשר שר רוח אלוהים על האומה, בהפרידה את תכונתה הלאומית במקור חייה, נתחייבה חובת גלות. עד כאן ברור? טוב. חיי הציבור המקולקל עד היסוד מוכרחים היו להידכא. יחד עם צביונו הממשי ועם השרשות הרעות שישריש בלב יחידיו. אז זה מתחיל מהממסד, מחיי הציבור. ואחר כך זה חודר אל היחיד. ושמצאו את כלי מושחתה מוכנים לפניהם במשטריו. הנה, כך כתוב. בסדר. הגלות, החורבן הפנימי, מה זה החורבן הפנימי? החורבן בפנים, בפנים מה? בפנים נשמת האומה, והפיזור החיצוני, כלומר, כשהוא מדבר על החורבן הפנימי, הוא מדבר על פגיעה באידאה האלוהית. והפיזור החיצוני זו פגיעה באידאה הלאומית. מובן? את מה אתה רוצה להשוות לכנסת ישראל? מה? את האידאה הלאומית, כי את זה, אתה מבין, נכון? כן, אכן כן. התשובה היא כן. בסדר? טוב. הקטה, הגלות, כן? הקטה לרסיסים ותאבד עד היסוד את האידאה הלאומית החרבה. חרבה, הכוונה יבשה. כן? חרב פה זה מישון חורב. קיץ וחורב. בחורף. יש חורב, אשר זנתה מעל אלוהיה, אשר בהינתקה משורש חייה תמאה, בסדר, תמאה, ונתקלקלה מרוח התאומה של הקולטורה האלוהית וכל כשפיה. כן, הנביאים תמיד מדמים את היחס בין הידיעה האלוהית ללאומית, ליחס של זוגיות, בעל ואישה, והיא מזנה תחת בעלה, גאון ישראל ותפארתו נפלו. משמיים, ארץ. מה זה משמיים? מהאידאה האלוהית, ארץ, האידאה הלאומית נפלה מן השמיים אל הארץ. כלומר, יש עכשיו הפרדה בין שתי האידאות. טוב, אז מה קורה באומה כשזה קורה? טוב, האומה נעלמת מן ההיסטוריה. אבל האידאה האלוהית, המילה אבל, במשמעות המקורית של אך באמת. כן? בכל מקום שקוראים, למשל, אבל אשמים אנחנו, מתרגם אונקלוס, בקושטה. כלומר, באמת. אבל האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, הישראלית, אינן כל כך מתאימות זו לזו. עד שבכל אחת מהן מונח תמיד גם כוח שרשיה של השנייה. כאן הוא מפרט, פירושה כמפרש. האידאה הלאומית, בכל אופן, נושאתי בתוך תוכה את האידאה האלוהית. כן, תשאל אנשים הנושאים בפיהם ובליבם את הלאומיות הישראלית מתוך גישה חילונית. האם יש להם איזשהו רגש כלשהו בעל אופי אלוהי? התשובה היא, כן. ינסחו את זה בניסוחים מחולנים, אבל זה קיים. והאחרונה, כלומר, האידאה האלוהית, לא תוכל להיכחד מהשפעתה על אותה האומה. כלומר, וכי הקדוש ברוך הוא יכול לשכוח שפעם הוא הופיע בעם ישראל, שהיא מקום מנוחתה על המרחב ההיסטורי הכללי? זאת אומרת, ברור שאם הקדוש ברוך הוא שואל את עצמו דרך מי הוא נודע בעולמו, תשובתו תהיה דרך אותה האומה המזנה, אבל דרכה. על כן, תחיה באיזו צורה גם את הרגש הלאומי. כלומר, אפילו בהכרה הדתית ישנם יסודות לאומיים בעל כורחם של הדתיים. מובן? אפילו במצב היותר ירוד וכהה. אז זאת אומרת שגם במצב נורא יש קצת קשר בין הידיעה האלוהית לידיעה הלאומית. דבר. אני רואה שאתה רוצה לשאול שאלה, אז דבר.
לגבי החברה החילונית?
כן. למשל, אתה שואל ככה, אני שוב חוזר עבור צופנו היקרים. אתה אומר, עבור החברה החילונית, איפה היסוד האלוהי? התשובה היא, למשל, אצל יהודי בשם אליעזר בן יהודה, שמעת עליו פעם? הוא היה ממייסדי החילונות הקיצונית של ימינו. כלומר, היום הוא היה בערך נמצא ממרץ ושמאלה, פחות או יותר, זו הייתה הגישה שלו. כשהוא אמר שההגדרה הדתית של היהדות מיותרת, לא צריך מצוות, לא צריך תורה, כי עכשיו בעידן המודרני אפשר להגדיר מחדש את העם היהודי על פי שני מרכיבים, הלשון והארץ. זה מספיק. רק כשנשאלת השאלה, מהי הלשון שעל פי אתה רוצה להגדיר את העם היהודי? תשובתו תהיה, לשון הקודש. ומהי הארץ שעל ידה אתה רוצה לחלן את העם היהודי? ארץ הקודש. כלומר, בזהות הלאומית של היהדות, גם כשמנסים לנתק אותה מיסודותיה הקודשיים, הרי הקודש נמצא שם. שהרי זו מצווה לדבר עברית, והרי זו מצווה לחיות בארץ ישראל. אז כך שבסופו של דבר, יש לחילונות הישראלית מעצורים פנימיים של עצמה. מובן? ואם תשאל מדוע יום השביתה מעסקים במדינת ישראל, למרות שהחוק עדיין לא לגמרי ברור, מדוע יום השביתה מעסקים במדינת ישראל הוא דווקא יום השבת ולא יום ראשון כמו בכל העולם הנאור? מה תהיה התשובה החילונית לזה? מסורת. או נגיד, זה יום המנוחה היהודי. מה זה קשור לדתיים? הדתיים לא יגידו לנו מה זה שבת. אבל יש שבת. באיזה יום? בשבת. אז זה נמצא שם.
יש גם תגובה של הדתיים כלפי
הלאומיות? בוודאי יש גם תגובה כזאת של הדתיים כלפי הלאומיות. בעל כורחם של הדתיים, חילוני שקידש אישה, הרי זו מקודשת. נכון? זהו. אין מה לעשות. יהודי מומר מתאמה באוהל, כמו יהודי קדוש. והרמה כותב שאם יהודי אפילו רשע שברשעים נהרג על ידי גויים, אז מתאבלים עליו. בגלל מה בעצם? הרי הוא רשע, אז למה להתאבל עליו? נו? זה קנאות לאומית, זה נמצא באיזשהו מקום. אז זה נמצא ביחד. יש עוד הרבה הלכות שמראות על היסוד הלאומי הזה. כן, שאני כעת אחסוך אותן מכם. מה?
האם אפשר להגיד בזרמים חרדים אנטי-ציונים שיש שם היעדר של
האידאה האלוהית? זה קשה מאוד למצוא. אני חוזר על שאלתך היפה. האם יש בזרמים חרדים קיצוניים היעדר של האידאה הלאומית? זאת השאלה? תשובה. אצל הקיצוניים לא, אצל המתונים לפעמים כן. איך? עבור הרבי מסאטמר, אסור להקים את מדינת ישראל. מדוע? כי זו מלכות. אסור להקים מלכות לפני ביאת המשיח. אם כן, היסוד הלאומי נמצא שם. עבור הרבי מסאטמר, מדינת ישראל היא מלכות. לכן זה אסור. ברור? לעומת, למשל, שיטתו של החזון איש, שאינו מכיר במדינת ישראל כמלכות, אלא קם סתם איזה חבורת ליצנים שהשתלטה על הכנסת. ברור? ולכן צריך לי, לא לשלם להם מס הכנסה עד כמה שניתן וכו'. ברור? אז לכן אמרתי לך, היעדר של היסוד המדיני לא קיים אצל הקיצונים שבחרדים, שדווקא הם קרובים בזה למחשבתו של הרב קוק, הרבה הפלא, לעומת אצל החרדים המתונים, שהם קרובים ברוח לדתיים המתונים, אז שמה יש בעיה עם היסוד הלאומי. בסדר? יחד עם גאווה דה פקטו, גאווה לאומית דה פקטו, אבל לא דה יורי. בסדר? טוב, בואו נחזור לנושא הזה, אני חושב שזה מאוד חשוב להבין את זה. אתם יודעים שהרבי מסאטמר התנגד ליתר המחירה של האדמות בשמיטה. אז אחד הטיעונים, למשל, יש טיעון שהמחירה היא אסורה, ולכן היא לא חלה. אסור למכור אדמות לגוי וכו'. אבל יש טענה אחרת לגמרי, היא הטענה של הרבי מסאטמר, שהיא למרבה הפלא גם הטענה של הרב גורן, נגד היתר המחירה, והיא שנגיד שהמחירה חלה. בסדר, הצלחת למכור אדמה של ישראל לגוי. אבל יש בעלות על של המדינה, והמדינה היא של ישראל, ולכן לא יצאה האדמה מרשות ישראל. מעניין, טענה יפה. טענה לאומית. ברור. טוב, אבל אני שוב חוזר לדברים האלה, אבל, כן, אני קורא שוב את הפסקה של הרב, אבל האידאה האלוהית והאידאה הלאומית הישראלית אינן כל כך מתאימות זו לזו, עד שבכל אחת מהן מונח תמיד גם כוח שרשיה של השנייה. האידאה הלאומית, בכל אופן, נושאת היא בתוכה את האידאה האלוהית. כן, זה בן יהודה, מה ששאלת. והאחרונה, דיינו, האלוהית, לא תוכל להיכחד מהשפעתה על אותה האומה שהיא מקום מנוחתה על המרחב ההיסטורי הכללי, ההלכות שהבנו. על כן, תחיה באיזו צורה גם את הרגש הלאומי, אפילו במצב היותר ירוד וחהה. באין מקום להשפעתה של הידיעה האלוהית על הלאומית, אחרי איתה ממרבית הכוחות של האחרונה ויהפכו לסורי הגפן נוכריה, ואחר כך נהרסו עד היסוד. אז הרי אין מקדש, אין נביאים. אז איפה נשים את האידאה הלאומית? הרי היא בכל, האלוהית. האידאה האלוהית בכל זאת רוצה להשפיע משהו על מה שנשאר מן האומה. אז איפה היא תעשה את זה? בבית הכנסת. התכנסה האידאה האלוהית בכל ימי הגלות בקן, הקטן והדל, במקדש מעט, שבבתי כנסיות ובתי מדרשות. בחיי הבית והמשפחה הטהורים, ברשמי שמירת דת ותורה. כלומר, נוסדה הדתיות. הדתיות היא השריד האחרון של מה שנשאר מן האידאה האלוהית והשפעתה על האידאה הלאומית. מובן? זאת אומרת שהדתיות היא איננה עיקרה של היהדות. מעניין היה אדם בשם אברהם יהושע השל, פילוסוף יהודי, שדווקא היה תלמיד חכם, אבל לצערנו נהיה קונסרבטיבי, כתב ספרים חשובים. ביניהם ספר על בוני הזמן, או ספר על השבת, שבה הוא מסביר שהיהדות, לעומת האירופאים ובכלל העולם הנוצרי, העולם הנוצרי הרי בונה את האנדרטאות שלו במרחב. יש ארמונות, יש אנדרטאות, רואים את זה, זה סופס את השטח. היהדות בונה את אנדרטאותיה ואת הנצחותיה בתוך הזמן, לא במקום. איפה זה נמצא היצירות המופת של העם היהודי? ביום השבת, במועדים, בחיי המשפחה. דברים שאתה לא יכול, כלומר, לשמר במוזיאון. אבל שם זה נמצא. אל, הוא רואה בזה אידיאל, ולכן אצל השל הייתה גם אידיאליזציה של הגלות. כן, כמו חלק גדול מההוגים היהודים לגלות, אז גם השל סבר כך. אבל לפי הרב, אנחנו רואים שכל הדברים האלה, מה שנקרא, בינתיים. בינתיים זה מה שיש. עד כאן להיום. שלום.